בשנים האחרונות ישראל פועלת להידוק קשרי החוץ שלה עם מדינות אפריקה, בדגש על מזרח היבשת. על התכלית המדינית והאופק המדיני של הדיפלומטיה הישראלית באפריקה, נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור ירון סלמן, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת בן גוריון. שלום ירון.
שלום, תודה על ההזמנה.
אתה פרסמת זה מכבר מאמר בנושא הזה, בגיליון האחרון של העדכן האסטרטגי. לשם תזכור את תחילה, מי הן המדינות האפריקניות שהדקו את הקשרים עם ישראל בעת האחרונה, ומה עמד ברקע לשינוי?
כן, המגמה שהמאמר שלי באמת התייחס אליה היא מגמה של התרחבות וכינון וחידוש והידוק יחסי ישראל באפריקה בכלל ובאזור מזרח אפריקה בפרט, אבל לא רק, גם במערב אפריקה וגם במרכז אפריקה. והייתי אומר שיחסי ישראל אפריקה, ככה הייתי מחלק אותם למספר תקופות, אז אם הייתי מחלק, אז הייתי אומר שבתחילת שנות ה-50 וה-60, יחסי ישראל אפריקה פרחו, באמת מדובר על יחסים טובים שנבעו מאינטרסים של ישראל, אבל גם מערכים בניסיון לקדם מדינות שבאמת יצאו לעצמאות בעת ההיא במקביל לישראל. היחסים האלה התעררו בסוף שנות ה-60, ולמעשה הגיעו לניתוק מוחלט אחרי מלחמת יום כיפור ב-1973, כתוצאה מחרם של המדינות הערביות, ובאמת זכו לחידוש ולסגסוג, באמת כפי שנתניהו, ראש הממשלה, כינה אותם רנסנס מדיני, בעשור וחצי האחרונים, באמת ניכרת המגמה הזו שנובעת מאינטרסים ביטחוניים משותפים, אבל לא רק. מדובר על חידוש של יחסים, כמו שאמרתי, ממערב אפריקה עם ליבריה, דרך מרכז אפריקה עם צ'אד, וכמובן באזור מזרח אפריקה, מדינות כמו דרום סודן, אתיופיה וקניה, שהן דרך אגב ידידות יחסינים עם ישראל מרובות שנים, וגם עם רואנדה.
עכשיו, במה ישראל יוצאת נזכרת מסיפור ההתקרבות הזה? מעבר לכך שיש עוד מדינות, מבחינה מספרית, עוד מדינות באפריקה שמצטרפות למעגל הידידותי, נגיד את זה ככה. מה התועלת המדינית?
כן, ובכן, אני סבור שמעבר לתועלות שהן תועלות כלכליות, צריך לזכור שמדובר על 54 מדינות שהן למעשה עשויות להוות פוטנציאל לשיתוף פעולה כלכלי ומסחרים, 54 כלכלות באפריקה, או לפחות עם רובן. אז אני אומר, מעבר לשיתוף פעולה הכלכלי ומסחרי, ומעבר לשיתופי פעולה ביטחוניים והניסיון למשל של ישראל לעצור את ההשפעה של איראן באזור קרן אפריקה, באמת הטענה שלי שעידוק היחסים האלו עשוי גם להוביל לקבלת תמיכה מדינית במוסדות האום, בעצרת הכללית, במועצת הביטחון ובשאר מוסדות וארגוני האום. וכמובן הדבר עשוי לסייע גם, הייתי אומר, להדרת שמה ולשיפור תדמיתה של ישראל בקרב משפחת העמים. ומכאן שלדבר עשוי באמת, הדבר עשוי באמת להוביל לתועלות חיוביות מבחינת ישראל. אבל המניע העיקרי, אני חושב, הוא באמת מגולם בניסיון של ישראל לזכות בתמיכה מדינית באמצעות הצבעות, הליכי הצבעה בעצרת הכללית של האום, והדגש הוא על מדינות אפריקה, שאומנם אינן מצביעות בצורה חד משמעית בעד ישראל, כן, כמו למשל ארצות הברית ומדינות נוספות אחרות, אבל בהחלט בהסתכלות כללית אפשר לומר שאם אין אינן מצביעות בעד, אין נמנעות, או שהן נהדרות מדיונים שהאסנס שלהם הוא למעשה תהליכי קבלת החלטות שליליות מבחינת ישראל, אז עצם היעדרותן ואו הימנעותן מהדיון יש בזה כדי לחזק את הקו הפרו-ישראלי בעצרת הכללית ובשאר מוסדות האום. ככה שאני הייתי אומר שהמגמה הזו בהחלט יש בה כדי לקדם את האינטרסים של ישראל באום. צריך לזכור עוד נקודה שהדבר הוא גם כן פועל יוצא של שינוי בגישה הישראלית כלפי האום. אני הייתי אומר, אם בהשוואה לעשורים הקודמים, אשר במידה רבה אפשר לומר שישראל בחרה את הקו, הייתי קורא לו הפסיבי במסדרונות האום, זאת אומרת, ויתור מראש על פעולה אקטיבית, דיפלומטית, במסדרונות האום, על רקע טענה להטייה שלילית מובנית כלפיה, הרי שבשנים האחרונות יותר ויותר בולטת האקטיביות הישראלית בניסיון להשפיע על החלטותיו מתוך שורות האום, וזו מגמה שבסך הכל אני מברך עליה, כאשר אחד הביטויים לכך הוא באמת ניסיון להשפיע על תהליכי הצבעה של מדינות מתפתחות בכלל ושל מדינות אפריקה בפרט, על מנת שתצבענה בצורה חיובית מבחינתה של ישראל.
כדי להמשיך לתחזק את מערכת היחסים הזאת, נדרש, כפי שאתה מציין במאמר, ארגז כלים מפותח, משוכלל, שבו היא תשתמש בשביל להמשיך את מגמת הידוק הקשרים, ואולי אף לפתוח קשרים נוספים, מערכות יחסים נוספות, ביבשת אפריקה. לסיום אני רוצה שתמנה בקצרה את הכלים שנמצאים בארגז הזה.
כן, אני הייתי אומר שארגז הכלים הזה הוא כמובן, יש בו שלושה כלים עיקריים. הכלי הראשון הוא כמובן הגברת שיתוף הפעולה הכלכלי-מסחרי. ישראל מקיימת קשרים מסחרים ענפים עם מדינות מתפתחות בכלל ומדינות אפריקה בפרט, והייתי גם ומובן מוסיף את הכלי השני בתוך הארגז הזה, שזה כמובן שיתופי הפעולה על רקע ביטחוני. ישראל היא יצאנית של מערכות ביטחון ושל מערכות נשק למדינות מתפתחות ולמדינות מפותחות, דרך אגב, גם במערב, ובכלל זה כמובן, למשל, הייתי אומר, קניה ואתיופיה במזרח אפריקה, שהן בימינו חוששות לזליגה של אסלאם רדיקלי מסומליה אלה שטחן, הן קנייניות של מערכות נשק מתוצרת ישראל. אבל לצד אלו, הטענה שבאמת אני מבקש להעלות היא טענה נוספת שדווקא נקשרת במה שאני קניתי במאמר כעוצמה רכה של ישראל. הכוונה היא ניסיון באמת להשפיע ולפתח ולהדק ולכונן קשרים דווקא באמצעות הושטת סיוע הומניטרי לצורכי פיתוח אזרחי, שנקשר למשל בסיוע בפיתוח של חקלאות וחינוך ותשתיות. למשל, אני אתן דוגמה מאוד בולטת, ישראל באמת על רקע ניסיון שלה כמדינה שחובה בסך הכל בעצמה תהליכי בצורת ומדבור שנים ארוכות, עשויה להשתמש בניסיון שלה ובטכנולוגיות שהיא מפתחת, למשל שימוש חוזר במים מושבים ומערכות השקיה, כן? יכולה להשתמש בטכנולוגיה ובידע הנרכש הזה גם על מנת להעצים מדינות מתפתחות באפריקה, והדבר דרך אגב עשוי גם לתרום לשיפור תדמיתה במערכת הבינלאומית, וצריך לזכור שמגוון רחב של מדינות ושחקנים במערכת הבינלאומית עושים שימוש בכלי הזה, אז בוודאי גם ישראל. אני אתן דוגמה, ארצות הברית בשנים האחרונות באמצעות שתי תוכניות הומניטריות גדולות באפריקה. האחת היא התוכנית למלחמה במחלת האיידס באפריקה, והשנייה היא התוכנית לפיתוח אפריקה, ארצות הברית באמצעות שתי התוכניות הללו, מנסה בסך הכל לשפר את התדמית שלה באפריקה, שלא לדבר כמובן על המאמצים הכבירים שסין משקיעה באפריקה בשנים האחרונות. אז הטענה שאני מעלה, אם מעצמות העל עושות שימוש בהושטת סיוע הומניטרי, אז בוודאי גם ישראל. אני גם טוען שמעבר לכך שהדבר עשוי לחזק את הקשרים שלה עם מדינות מתפתחות, הדבר אפילו עשוי גם לחזק את התדמית שלה ואת המעמד שלה, כמו שאמרנו, בזירת האום. כלומר, ככל שישראל תתמיד להעלות הצעות ויוזמות שנקשרות ביעדי המילניום של האום, כן? יעדי פיתוח המילניום של האום, שהם לגמרי במגרש המשחקים ההומניטרי בקרב המדינות המפותחות, כמו שאמרנו, התמודדות עם בצורת ורעב ושיטפונות ואסונות טבע ופיתוח אזרחים. אז ככל שישראל באמת תתמיד להציע את השירותים שהיא יודעת להעניק, אז כך בהתאמה היא תזכה לחיזוק ולשיפור מעמדה, הן בקרב המדינות המפותחות והן בקרב זירת האום הרחבה. הדבר, דרך אגב, אני מבקש פה לציין שהטיעון הזה הוא נתמך על ידי מגוון רחב של התבטאויות ועדויות וראיות מפיהם של מקבלי החלטות מראש הממשלה, דרך חברי כנסת, וכמובן על ידי בעלי תפקידים במשאב, משאב המשרד לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, ובעלי תפקידים במשרד החוץ, שבאמת מעלים את הטענה שהמניע הוא שיפור היחסים עם המדינות המתפתחות, והדבר במידה רבה מאוד נעשה על ידי שימוש, כמו שמעתי, בהושטת סיוע הומניטרי, ואנחנו רואים את התוצאות. אנחנו רואים את התוצאות, המאמר באמת מצביע על שיפור ניכר, אם כי מוגבל, גם את זה צריך לציין, בהליכי הצבעה באום, בעיקר של סודן ושל, סליחה, בעיקר של דרום סודן ושל רואנדה, של קניה ואתיופיה פחות. צריך לזכור שבסך הכל מדובר במדינות שמבקשות עדיין להיוותר ניטרליות וליהנות ככה מכל העולמות, משום שעצם היותן חברות בארגון האיחוד האפריקאי, הן מחויבות להפגין מידה מסוימת של סולידריות, גם עם החלטות אנטי-ישראליות שמקדמות מדינות אפריקאיות מוסלמיות אחרות, חברות הארגון, זה פעם אחת, ופעם שנייה, הן מבקשות באמת ליהנות בסך הכל משיתוף פעולה, כמו שציינו פה, כלכלי, מסחרי, ביטחוני, וכמובן מהסיוע ההומניטרי שישראל מבקשת להעניק. אז ככה שגם הן בסך הכל ככה מהלכות בין הטיפות, והמגמה, כמו שאמרתי, בסך הכל מגמה חיובית, ומן הראוי להמשיך ולהתמיד בה.
תודה רבה.
תודה רבה.